החכם השבועי. פינתנו הקבועה. אלי ברקת, מנכ״ל כל ישראל חברים, מספר לנו על חכם שהיה בינינו, ומספר מעט מתורתו ומתולדות חייו. שלום לך אלי.
היי, אלן אלן.
מה המצב?
ברוך השם, תודה רבה.
יפה אמרת. אז מי חכמנו?
חכם השבוע הוא חכם יהודה לייב הכהן מימון.
יהודה לייב הכהן מימון.
הוא נולד ב-1875 במה שהיה מולדובה. אז היה בסרביה. זה אזור בין רומניה לרוסיה, שהיה תחת שלטון האימפריה הרוסית. אז איך הגיעה שם משפחה מימון בסרביה?
נו, איך?
סבא שלו, הרב מרדכי הכהן, החליט לאמץ לשם מימון. אז הרוסים הכריחו את היהודים לקבל שנות שפו משפחה, אז אומרים שהוא אוהב את הרמב״ם, או שאומרים שאשתו הייתה מיוחסת לרמב״ם, אז הוא הוסיף את השם משפחה מימון, וככה יש לנו מימון בסרביה.
יפה.
הוא גדל, בתורה ובעירה על ברכי האביב, הרב אברהם אלימלך הכהן מימון. הוא התייתם מההורים שלו בגיל שנתיים, הוא גדל בבית המלבי, הרב מאיר לייבוש, מגדולי פרשני המקרא בדורות האחרונים. אבא שלו, כשהיה בן 13, הוא ברח חזרה לסרביה. הוא, בגלל שהוא היה ילד יתום, הוא פחד שיחטפו אותו. היה מכסת גיוס לצבא הרוסי. ולצורך כך הוא השתמש בדרכון של יהודי אחר בשם פישמן. ומאז דבק לשם המשפחה גם השם משפחה פישמן, אז חכם יהודה לייב הכהן מימון פישמן.
כן. זה יפה. מי אמר מזוג עלויות ולא קיבל?
הוא למד תורה, תראה עוד איזה מזוג עלויות. הרב שלו, חכם יחיאל מיכל אפשטיין, בן בנישתי.
אפשטיין בן בנישתי.
כן. הוא רב העיר נוברדוק, מחבר ספר חשוב שנקרא אורך השולחן, ובן בנישתי, משפחת רבנים מפורסמת שגורשה מספרד, הוא מצאצאה, הגיעו עד האזור הזה. הוא הוסמך לרבנות גם על ידי חכם חזקיה מדיני, דיברנו עליו פעם, הרב של קרים, הרב הספרדי, מחבר הספר שדה חמד. הוא גם היה מבעי ביתו של חכם שלמה הכהן, רב העיר וילנה, מחבר הספר בינה שלמה. כך קיבל הרבה טוב מהרבה רבנים.
איזה יופי.
בגיל 25 ב-1900 הוא חוזר לארץ הולדתו, מרקולסק. הוא החל לשמש שם מגיד ישרים, הוא היה דורש בבתי הכנסת. ב-1902, עם הקמת תנועת המזרחי, ביסודות הציונית, הוא היה מפעילי התנועה הראשונית. הוא היה ככה מסתובב בכל ערי דרום רוסיה, לעשות נפשות לתנועה הציונית. גם הוא נעצר בשל הפעילות הציונית שלו. בגיל 30 הוא עובר לעיירה אונגן, שזה כיום גם במולדובה. הוא משמש שם רב העיירה. בגיל 38 ב-1913 הוא זוכה ועולה לארץ ישראל, מתיישב בעיר תל אביב. אבל עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, בגלל שהוא אזרח רוסי, הוא גורש מהארץ על ידי הטורקים. הוא נוסע לארצות הברית, יושב...
מה זאת אומרת? הוא גורש מהארץ? על ידי הטורקים בגלל שהוא היה באזרחות רוסית?
כן, מלחמת העולם הראשונה, טורקיה נגד רוסיה, אז הוא אזרח מדינת אויב. הוא יושב טיפה בניו יורק, ב-1916 נגמרת המלחמה, הוא חוזר לארץ ישראל, הוא הופך להיות מראשי תנועת המזרחי בארץ, משמש עורך עיתון התור. ב-1935 הוא החל לשמש חבר הנהלת הסוכנות היהודית. ב-1936 הוא מקים את מוסד הרב קוק. וראשית הספרייה של המוסד נבנתה מהספרייה הפרטית שלו, שמנתה אז כ-40,000 פריטים.
וואו.
ב-1937 הוא מייסד בהוצאת מוסד הרב קוק את ירחון סיני, לתורה ומדע, בספרות, הוא משמש עורך הירחון, זה כתב עת מאוד חשוב. ב-1946, בעקבות פעולות של תנועת המרי העברי נגד השלטון הבריטי, אז הוא נעצר בעצם יום השבת, מה שכונה אז השבת השחורה, יחד עם רבים מראשי היישוב, והוא שם במעצר בלטרון. ב-1948, במעמד הכרזת הקמת מדינת ישראל, הוא יושב לצדו של דוד בן גוריון. והיה מחותמי מגילת העצמאות. עם הקמת המדינה הוא משמש שר הדתות, אבל אז יש איזה מאבק על דמות המדינה היהודית, בפרט המאבק שלו לחינוך דתי עבור ילדי העולים. הוא מתפטר מהממשלה ב-1951, והוא מאז נמנע מכל פעילות פוליטית.
מעניין.
חכם יהודה לייב הכהן מימון נפטר ביום ט' בתמוז 1962, שזה היום רביעי האחרון לפני 58 שנים. הוא חיבר כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה מאמרים, שרי המאה, שישה כרכים, הסיפורי צדיקים, ספר על הגאון מווילנה, ספר על רבי עקיבא, ספר על הרמב״ם, למען ציון רכשי, המשנתו הציונית, הנותן בעל דרך, יש כל כך הרבה ספרים, אני לא אקריא את כולם.
אז מה בחרת מכל השפע הזה?
כן, דווקא קטע קצר מתוך הספר של חגים ומועדים על חשיבות המנהג. למה המנהג תופס מקום כזה חשוב במסורת היהודית? מה זה מנהג במסורת היהודית. במנהגי ישראל התלכדו רובדי חיים מכל החוליות של שושלת הדורות, ורבים מן המנהגים האלה חושפים שפע של רגשות חבויים, גליים וגנוזים, המון זוויות חשיות שבנפש, שמחשבת אנוש פשוטה אינה מסוגלת לגלותם. שפע עושר כוונתם אינו מתגלה בלי הגיעת מחשבה. הסתכלות פנימית רצינית ותפאר זולתם אינה מתבטאת על ידי תפיסה שטחית. לפעמים דרושה ידיעה רחבה בדברי ימי ישראל כדי לעמוד על אופי של מנהג זה או אחר ולגלות מה שתמיר ונעלם מאיתנו. רואים הרבה מנהגים שאמא שלנו עושה, שאנחנו אומרים, מה זה המנהג הזה? אבל במנהג צפון כל כך הרבה רגשות, כל כך הרבה מחשבה של, דורות, של שושלת דורות, עד שהגיעו אלינו, וצריך לעיין בכל מנהג ומנהג ולקבל את המקום החשוב.
זאת אומרת, זה איזה דבר קוד כזה ש... אולי ההורים שלנו כבר לא זוכרים, אבל יש בו משהו וזה לא סתם. אם מנהג שרד, הוא לא סתם.
זה דברים שלא באים במילים, או דברים שאי אפשר לכתוב אותם, יש להם כוח עצום וענק. כי זה כל הזוויות החשאיות שבנפש, והמחשבת אינה פשוטה, אינה מסוגלת לגלות אותם.
יפה. סוג של קומפרסיה.
לפעמים, אתה יודע, אני מסתכל על אמא שלי, רגע, מה היא עושה? איפה זה מגיע? זה לא כתוב בשום מקום. זה לא אמור להיות כתוב.
תגיד, אתם בשבת אוכלים זיתים?
בדרך כלל?
כן.
לא באופן מיוחד, מה בגלל השיטחה?
אמא שלי אומרת שזיתים ושבת לא אוכלים בגלל שזה מאכל יומיומי.
וואו.
וזה מנהג טוניזאי שבשבת לא אוכלים זיתים. ואני אומר זיתים כי צריך, יש לומר זיתים ולא זיתים. אפשר להגיד זיתים וביצים. וזה בסדר מבחינת האקדמיה.
על העניין, נגיד, יש הרבה עדות שבשבת אוכלים דגים.
נכון.
ואנחנו טריפולטאים, דווקא דגים זה כאילו לא עושה משהו מיוחד. אז זה לא מאכל ששבת דגים.
אצלנו ביום שלישי זה דגים. יום שלישי זה קוסקוס דגים, אנחנו עושים ביום שלישי.
אז יש הרבה מנהגים, וכל מנהג
נפתח
לגלות.
מאוד יפה. טוב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה ולאחל לך ולכל באי ביתך שבת שלום ומבורכת עם בריאות טובה. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, ברוך תהיה, תודה רבה לך.
שבת שלום וברכת.
שבת שלום וברכת.